רוצה לימוד קצר ככה בחבורה. אני חושב שהנושא הזה שבכותרת הפרט במשנתו של הרב, של הרב קוק, זה נושא מאוד 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 חשוב, והוא חשוב באיפה שזה פוגש אותנו. אותנו זה לאו דווקא כל אחד מאיתנו, אלא איפה שזה פוגש את איך נאמר, את המצב התרבותי היום, המצב הרוחני תרבותי היום. זה פוגש אותנו מכמה זירות. זה פוגש אותנו כמובן בשאלה של אנשים שיש להם בקשה לעבודת השם, והבקשה של עבודת השם היא מחפשת את מה שנקרא, מה שחז"ל אומרים, את האות שלי בתורה. ולפעמים יש הרגשה שדווקא במשנה של הרב, אז בגלל שהיא עוסקת בחזון של גאולה ושל תיקון עולם והבניין של האומה וכו', אז זה לא כל כך מורגש שם. זאת אומרת, הפרט מרגיש שהוא קצת איפה עבודת השם האינטימית החסידית או משהו כזה. זה זירה אחת מאוד חשובה, ויש זירה אחת, היא הייתי קורא לה זירה מבית, אבל גם יש זירה מחוץ, שבית המדרש של הרב, כמובן הכל זה רק וגם בגלל זה נלמד את זה, הכל זה רק בכותרות ותו לא, שזה מגיע מהאגף של מה שמכונה אנשי המחנה של השמאל, שאומרים אתם הסמוטריצ'ים ואתם פשיסטים. זאת אומרת, אתם יש לכם דגל, יש לכם לאום, אתם רצים איתו, מה שחשוב לכם זו המדינה, מדינת ההלכה, מדינת שלמה המלך, והאנשים הם רק פיונים, הם כלום, הם חיילים של הדבר הזה, הם מספר. אתה יוצא לצבא כמו מספר. וזה גם נקודה שצריכה ברור, כי אני מתלבט אם להשתמש במילה לכאורה או לא לכאורה. יש פה צדק, יש טענה אמיתית שצריך לתת עליה את הדעת. אז אמרתי שקצת נתבונן בקצת מקורות, לא נרחיב את כל העירייה במה שצריך עוד ללטש פה את הזוויות האחרונות של הסוגיה, אבל איזשהו קו מנחה לסוגיה נסתכל פה במקורות שלפנינו. אז המקור הראשון זה מקור שאני חושב שיש לו חידוש גדול, לא מספיק מפורסם החידוש הזה. הרב כותב בקובץ א', שני חסרונות יש למחשבה הלאומית שהיא מוכרחת להשתלם כדי להשלימם ממקום אחר. בהמשך הסוגיה, הרב פה לא אומר את זה, אבל בהמשך הסוגיה התברר שהמחשבה הלאומית שתשתלם על ידי מקום אחר זה רק בישראל. באומות העולם המחשבה הלאומית לא מצליחה להשתלם. שני חסרונות יש למחשבה הלאומית שהיא מוכרחת להשתלם כדי להשלימם ממקום אחר. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מה החסרונות? האחד, שאינה מספקת כראוי את עניין הפרט, והפרט יש לפעמים תביעותיו הן גדולות, וכשאינם מושלמים בין בצורתם הרוחנית בין בצורתם החומרית, נעשה הכל נפגם, וכוח הכלל גם הוא אינו איתן. והשני, שאינה יכולה מחשבה זו לתאר לה, מחשבת הלאומיות, לתאר לה כי אם את חיי העולם הזה, אבל איך להשלים את הנשמה ולעשות את הגשר שבין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא מובטח, זה צריכה המחשבה הלאומית לקבל מהשפעה הרוחנית העליונה שהיא פילוסופית, אלוהית, רזית, חברתית, ועומק האמונה כאן הוא מוצא את תוכנו. אז מה אומר הרב? מחשבה לאומית, תכף ננסה להגדיר קצת מה נקרא מחשבה לאומית, יש לה שני חסרונות. חיסרון הראשון, שהיא לא עונה לצרכים של הפרט. זאת אומרת, הפרט, אם הוא מצטרף לתנועה לאומית, הוא מקופח. הוא מקופח, הוא משלם מחיר. והתשלום של המחיר הזה, אז לפעמים לא קורה כלום. בסדר, משלם מחיר. אבל לפעמים יש לו תביעות גדולות, שכשהן לא מושלמות, בין בצורה רוחנית, בין בצורה חומרית, זה יוצר פגם, וגם הכלל נסדק. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, שהיא די דומה, זה שאינה יכולה מחשבה זו לתאר לה כי היא מתחיי עולם הזה, אבל איך להשלים לה את הנשמה ולעשות את הגשר שבין חיי עולם הזה לחיי עולם הבא מובטח, אין לה את זה. אז מה אין במחשבה הלאומית? אין לה לא את הדגש על הפרט, על התביעות של הפרט, ולא רק התביעות של הפרט במובנים הבסיסיים, אלא גם הדיבור על עולם הבא. מחשבה לאומית לא יודעת לדבר על עולם הבא. מחשבה לאומית, טוב, אז בואו ניכנס למה זה מחשבה לאומית. מחשבה לאומית פירושו של דבר שיש איזושהי תודעה של קולקטיב, של ציבור, שהוא רואה בעצמו ישות אחת. כל לאום זה ככה. אני יודע שאנחנו מכירים הבדל בין המושג שותפין, המושג ציבור וכו'. כל לאום בהקשר הזה זו ישות לאומי, זו תודעה של ישות שרואה את עצמה כישות אחת, ולישות האחת הזאת יש את הצרכים שלה, יש את נקרא לזה כמו שלילד ולאדם יש אופי, לישות לאומית יש אופי, ועכשיו היא עסוקה בלהזין ולפרנס את מה שהאופי שלה תובע. בדרך כלל זה מתחיל מהשכבה הבסיסית, מה שאנחנו אומרים במקורות אחרים כמו נפש בהמית. יש את הנפש הבהמית של הציבור, את צורכי הביטחון, צורכי הכלכלה, צורכי העשייה, ויש שכבה קצת יותר גבוהה, קצת יותר רוחנית, שהיא חיי התרבות, המוזיקה, המחשבה של אותה ישות. אבל זאת ישות לאומית, שזה לא אתה, 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 אתה. הישות הלאומית הזאת היא ישות לאומית אחת עם האופי שלה. זו מחשבה לאומית. עוד הערת סוגריים, לכולנו יש איזשהו קישור, כולנו גם בני נוח, גם אצל אומות העולם, יש קישור להיות חלק מקיבוץ לאומי. זה מפרנס, יש לנו נטייה לזה, להיות קשור לתנועה לאומית, זה מפרנס אצלנו משהו. תכף נעמיק את זה, אבל זה מפרנס אצלנו משהו. ממילא, יש איזשהו צעד, איזושהי מגמה להשתייך לתודעה לאומית. אבל, אומר הרב, יש בזה חיסרונות. חיסרון הראשון, שוכחים מהפרטים. ברגע ש... גם צריך להבין, זה לא מתמטיקה קרה. זה לא מתמטיקה קרה של... לא יודע מה, משהו שאני רשום. אני רשום חבר ב... יש לי אזרחות כזו או אחרת. וזהו. להיות שייך לתנועה לאומית זה משהו שיש בו איזושהי שלהבת של חיים. זה מושך, זה סוחף. זה לא לחיצה על כפתור. וברגע שאנחנו שייכים לתנועה, לכוח של חיים קיבוציים, לאומיים, נוצר כיפוח. בראש ובראשונה כיפוח של הפרט. הפרט עם תביעותיו הן נעשות מתושטשות. לפעמים מתושטשות בעיני עצמו, זה רק מה שאני רוצה להגיד. זה לא שמישהו כאילו עומד ויש איזו מזכירה בטלפון שאומרת לא רלוונטי מה שאתה אומר. הסחף התודעתי הוא מכחיש, הוא מחליש את הנטייה הפרטית. אפילו בעיני עצמו של אותו אדם. זה נקודה אחת, והנקודה השנייה, שזה יכול לדבר רק על עניינים שקשורים לעולם הזה, רוח של עולם הזה, כמו שאמרנו, גשמיות של עולם הזה. אבל מה עם עולם הבא? עולם הבא זה משהו שבוא נאמר לפחות זה שונה מכל מה שיש עכשיו. אז פה הישות הלאומית היא כבר לא מפרנסת את זה, היא לא עוסקת בזה, זה לא הטיפול של מה שהיא מטפלת בו. אז זה יוצר קיפוח נוסף, קיפוח של המאוויים, העולם הבאים. את זה צריך לקבל מנקודות אחרות, שלזה קוראים אמונה. טוב, סיכום. יוצא שבדרך כלל אומרים, תראה, אנחנו, אני יודע, גם הסיסמאות שאנחנו לא כל כך סובלים, אנחנו גם דתי, גם לאומי, גם זה, הנה, הרב קוק אומר שלמושג לאומיות מצד עצמו, אם לא באים ומבררים אותו כדבעי בתוך בית המדרש, בתוך דבריו של הרב, אז זה מושג שהוא לא רק שהוא לא שלם, הוא גם יש בו חסרונות. יש בו חסרונות. זה מקפח את הפרט, זה עונה למה שמוגדר בלקסיקון פשיזם, זה פשיזם, זה שוביניזם, זה לקחת את האנשים ולהגיד להם, תשמעו, זה גם בלי להגיד. יש מקומות שזה היה עם להגיד, אבל לא חייב להגיד. שפשוט לא מעניינות, לא מעניינות הנטיות האלו. ובדרך כלל יש איזושהי תפיסה שבמשנת הרב קוק, אז כאילו זה הדגל עכשיו. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אז בכוונה פתחתי בפסקה הזו, שהיא מבחינתי רק התשומת לב לעניין, היא לא טיפלה לנו פה עוד בסוגיה. עוד לא התחלנו לטפל בסוגיה, אבל רק עוררנו את מה שהרב אומר. תראה, לאומיות כדבר שעומד מצד עצמו, וזהו, זה דבר שיש בו מגרעות. טוב, עכשיו ניכנס לסוגיה. הסוגיה שלנו היא פסקה באורות ישראל, פרק שני, פסקה שלישית, פרק ב' פסקה ג', והאמת שמאוד מאוד קשה לגשת ללמוד את זה, ככה, להוציא את הפסקה בפינצטה ולשלוף אותה. כי אני חושב שהפסקה, כל הפרק הזה, הפרק השני באורות ישראל, זה היחיד והכלל אם אני לא טועה זו הכותרת, בישראל. וצריך ללמוד את הפרק הראשון, שזה המהות של כנסת ישראל. אבל ננסה להשלים בעל פה. אבל זו הפסקה המרכזית שמסבירה מה היחס בין הפרט לכלל בישראל. כמו שפתחנו, שיש איזושהי הרגשה שכביכול הרב קוק כל הזמן, זה גם כן לא נכון, מדבר על זה, אבל הרב קוק מדבר רק על כלל ישראל וכו' וכו', איפה הפרט? אז פה הפסקה, אני חושב שהיא המרכזית ביותר ללימוד של הסוגיה הזו. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. זאת אומרת, יש משוואה, הקשר שבין הפרט והכלל בישראל, זה לא אותו יחס, לא אותו קשר שבין הפרט והכלל באומות העולם. הצד השווה שגם בישראל וגם באומות העולם, היחיד קשור לכלל, וקשור לכלל, כמו שאמרנו, קשור במאוויים, זה לא קשור, אבל הקשר הזה הוא שונה. הסבר: כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. יש לך בן לקיבוץ מסוים, בן לאומה מסוימת, הוא ודאי קשור אליה, הוא מעוניין, לאו דווקא הכרתית, הוא מעוניין להיות קשור אליה. היא מפרנסת, הלאומיות הזאת היא מפרנסת צדדים באישיות שלו, אבל הצדדים האלה, הרב כותב, זה הצד החיצוני של המהות. עצם המהות, לא. מה זה עצם המהות? אם אני מבין טוב, אני חושב שכשהרב אומר עצם המהות, הכוונה, יש באדם את הנקודה שהיא ראשית הפסגה של חייו, הכותרת הכי הכי מוחלטת של החיים שלו. כל יתר הצדדים בחייו הם ענפים של זה, אבל יש את הנקודה שהיא הלבה הפנימית של החיים, היא טעם החיים, הייתי אומר את זה ככה, היא התאווה הכי חזקה בחיים. את זה אדם שהוא לא מישראל, זה מה שנקרא עצם המהות, את זה האדם הגוי הוא לא מקבל דרך הקיבוץ שלו. עד רבה, הרב קוק כותב באיגרת ממדלת שהקיבוץ גם מפריע לו לזה. לא רק שהוא לא מקבל לזה, אצל אומות העולם זה גם מפריע להם. יש לה, הרב כותב שם באיגרת לרב אלכסנדרו, הוא כותב לו, תראה, בישראל אז יש לנו פושעי ישראל, ואצל אומות העולם זה חסידי אומות העולם, כי משהו באומות העולם הזה מפריע. נסביר. עצם המהות הזאת, הנקודה שאמרנו שהיא השאיפה הכי חזקה בתוכיותו של האדם שנברא בצלם, זה שאיפה לאלוקים. שאיפה לאלוקים, גם מבלי עכשיו הסברות ותיאולוגיות וכו', שאיפה לאלוקים זה שאיפה לחיים מלאי הסגב, מלאי הרוחב האינסופי, העומק האינסופי, יש באדם שאיפה למעבר, למעבר, להיות שייך לאיזושהי רוממות שהחיים הם פרוסה ומללה מדי בשבילה. החיים יוצרים כל הזמן איזשהו מחנק, כמו הרב משתמש בצימון לרחב, משתמש בביטוי של הגמרא מסכת שבת, כמו באקטה, כמו איזה בית צר כזה שאי אפשר להיות בו. יש שאיפה לנשום את המעבר, לנשום את הגדלות האינסופית. זה קיים בכל אדם שנברא בצלם. המסגרת הלאומית, המסגרת הקיבוצית אצל אומות העולם, אין בה את זה. אין לה קיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה עצמית אלוהית שרויה בתוכו. המושג אומה אצל אומות העולם זה מושג של ישות לאומית שהאופי, נכון, אמרנו שיש אופי, הרב ציודה כל הזמן היה חוזר על זה בשיחות הרב ציודה, נכון, הפסיכולוגיה של לצרוס ושטיינטל, שני פילוסופים של פסיכולוגיית העמים. לכל עם יש נפש, יש לעם תכונה, כמו שלילד יש תכונה. והתכונה הלאומית אצל אומות העולם היא לא עסוקה במהות, היא עסוקה בצדדים, לא בצדדים שפלים, לא בהכרח בצדדים רעים, אבל בצדדים. אפילו חלק מהצדדים הם יהיו צדדים עדינים, אבל זה לא עסוק בהבעה של האינסופיות, של משהו למעלה מהחיים, משהו שמיימי ביחס למה שקורה על הארץ. אין את זה. עכשיו, בן לקיבוץ מסוים באומות העולם, הוא מעוניין להיות קשור לקיבוץ הזה, וגם כנראה הוא נשטף ביותו חלק מהקיבוץ הזה, וזה או לא עוזר או עומד בסתירה ליתר דיוק עם השאיפה הפנימית של המהות של החיים שלו. הוא מקבל מהקיבוץ הלאומי שלו את הצבע, את האופי שהוא חלק ממנו, אבל את היניקה מהמקור העליון הוא לא מצליח להיות יונק דרך הקיבוץ. את החיים במשמעות האידיאלית, האצילית של החיים, אין את זה, הוא לא מקבל את זה משם. הפוך, בדרך כלל אנשים שהצליחו לפתח אצל עצמם את עצם המהות ששואב מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ, בדרך כלל הם לא היו אנשים בעלי תודעה לאומית אינטנסיבית חזקה. הם השתחררו מזה קצת, הם היו יותר הומניים, הם היו יותר כלל אנושיים אוניברסליים, וזה היה משהו שהוא קצת אפשר להם לספוג מאיזושהי נשמת הכל שעומדת איפשהו. זה אצל אומות העולם, באמת אצל אומות העולם, נגיד את זה כסיסמה, אבל הסיכויים להיות יותר חסיד, חכם, חכמי אומות עולם, חסידי אומות עולם, תלוי איך אתם לומדים את הסוגיה שם, היא דווקא במה שלא תיתן לתנועה הלאומית להפריע לך. מה אתה עכשיו עסוק לי פה בטנקים ובצבא ובכלכלה של אומה מסוימת ובסדר אמנון ומוזיקה בצבע מסוים? עזוב, תשתחרר, תיפתח אל הכל. זה הדרך שלו ומה שהוא מסוגל להגיע נרגע אומר את זה כסיסמה, לאיזושהי קרבת אלוקים, למלא אצלו את התביעה של המהות של הכל. באמת על פי ההסבר עד כה, כדי להיות יותר מלא מחיים שפועמת בהם רוח אלוקים ונושבת על פני המים, צריך להיות אנטי-לאומני. באמת הלאומיות מחבה את הצדדים העדינים האלו. מה זה להיות בראש מורם כזה של גאוות יחידה לאומית? זה גס. לא כן בישראל.
לגבי הגויים, מה שכותב בקרדת חייתו, שעומק חפצם זה אהבת רצח דם ומזיד אנשים, וזה עוד קצת יותר מזה שגם להם יש כאילו צלם אלוקים, שאיפת
יש שם הרשעה של העמלק הרוחני, אם אני מבין טוב, אז אתה מדבר על פסקאות בעל אמינות. אז ודאי שיש כוחות כאלה, כוחות עמלקיים, עמלק רוחני, שהוא רק רוצה למחוק את שם ישראל ולעשות ההפך. אבל לא נראה לי שנכון להגיד את זה על כל השבעים גויים. ראשית גויים עמלק וקודש ישראל להשם ראשית תבואתו, ויש שבעים באמצע. נראה לי שלשבעים באמצע יש איזושהי עמדה, לא התכוונתי להגיד שהיא הכי 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 מוסרית בעולם, אבל היא לא בהכרח גם כן מגיעה רק לידי עשיו האלה. טוב, לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. ואם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. הוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרע מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. לפני שנכנס פנימה, אתה אומר, אני רוצה, מה שאומר המשורר, שימו לב לנשמה, אני רוצה לחיות חיים מלאי עומק, מלאי קרבת אלוקים, מלאי דבקות. תהיה כללי, תהיה במילים שלי לאומי. תכף אני אתקן את המילה לאומי, לא מילה באמת טובה, אבל בשביל הסוגיה, תהיה לאומי. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים שבאוצר הכלל. יש פה איגרת שלא הכנסנו, איגרת תפתת, שם הרב כותב דברים שאני חושב שפורסמים. בתשובה על שאלתו בדבר היהדות, הנני להביע בזה את דעתי, כותב הרב, כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל. כנסת ישראל היא בכלל לא אומה, אלא היא התמצית האידיאלית של האדם המופעה. זה מופיע בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו, בכל מה שיש בקיבוץ חברתי, שנקרא לאום בדרך השלה. בסדר? שם משתתף, אפשר להגיד שהאומה הישראלית היא סוג של לאום, אבל זה לא באמת, זה רק בהשאלה. חצי דקה או שלוש דקות, לא מתוך הדף רגע. צריך להבין מה זה הדבר הזה, עם ישראל. עם ישראל, כמו שכל העמים זו ישות שיש לה, לישות הזו אופי, גם לעם ישראל, עם ישראל זו ישות שיש לה אופי. רק פה יש נקודה מאוד מיוחדת. כנסת ישראל זה התמצית האידיאלית של האדם. הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, ולאט לאט בצורה אבולוציונית מתפתחת, צעד אחר צעד, אני הוא שהדרגתי את הבריאה דרגה אחר דרגה, אומר הכוזרי וכו', והאיכויות הולכות ונחשפות. לאט לאט יש לנו הופעה של חיים מהדומם, ששם זה היה בדממה, זה יוצא אל הפועל בצורה יותר איכותית ויותר איכותית בראש הפסגה, ישראל. המושג עם ישראל זה לא מושג של איזושהי, נקרא לזה ככה, איזושהי שייכות חברתית. מושג עם ישראל זו ישות אחת, ישות אחת, כלל שהוא איש אחד בלב אחד, שהוא יש לו אופי. אצל כל העמים האופי זה צדדים כאלו ואחרים, אצלנו האופי זה דבר אחד. האופי שלנו, כוזרי יקרא לזה הנבואתיות, אנחנו לרגע נקרא לזה הקרבת אלוקים, או הכישרון האלוהי. יש לנו בישות האחת הזו תכונה שהיא החיים האלוקיים. כמו שלגוף הביולוגי שלי יש מערכת, והמערכת עובדת, האצבע שלי לא התחברה לכאן ואומרת, אוקיי, אני כמו שאפשר להצטרף לחבר מועדון בקבוצת אוהדי ביתר ירושלים, אז אפשר גם להצטרף שהאצבע היא גם כן לוקחת חבר ואומרת, טוב, אני מעוניינת להיות גם, אני האצבע, ואני מעוניינת להיות גם. זה לא עובד ככה. אצבע יקרה. לפני שאת אצבע, את תאים של האורגן הזה שנקרא החיים שלי, של נדב. באמת, הישות הישראלית זו ישות אחת שמה שיש בה זה קרבת אלוקים. תכף נגיד מילה על המושג הזה, קרבת אלוקים. ורק אחר כך יש גם פרצופים שונים. זה חידוש שיש פרצופים שונים. זה חידוש. באמת, מצד הנשמות שלנו כולנו מחובקים עכשיו, למרות שכל אחד פה מטר מחברו. אבל יש זרם חיים אלוקיים, שכינתיים, אידיאליים, אציליים, על הראש הקולקטיבי שלנו כאומה. עכשיו אתה בן לאומה הזו. עכשיו אצבע את אצבע. אז ודאי שמה שזורם בך זה חיים שמפקים מהישות הכללית שנקראת אני. וגם כדאי שתתאים את עצמך, כי כל השאיפה שלך אצבע יקרה לחיות, את לא רוצה שיחב לך עכשיו. כל השאיפה שלך לחיות, אתם ממשי אותה רק אם את תתחברי לגוף הכללי. אבל האצבע תגיד, לא, זה גדול מדי, זה לא אינטימי. יכולה האצבע לקום ולהגיד, לא, זה לא אינטימי. מה, אני צריכה להיות עם עוד 9 אצבעות? ובכלל, כל האיברים שיש בגוף, כל התרי"ג איברים האלה, אני צריכה להיות, איפה האינטימיות? איפה הדרך המיוחדת שלי? יש לי הצעה על הפרק. אני, עכשיו אני קצת גם מוקץ, אני גם, האצבע תגיד, אני אעשה את מה שמרגיש לי, נכון לי, את מה שמרגיש לי, טוב לי, ואני אצבע כמו שאני חושבת, כי זה אינטימי. אז ברור שהאצבע מדברת שטויות. עיקר החיים שלך זה קודם כל זה שאת מחוברת לכלל. משם את יונקת את החיות, את הנפשיות. בסדר, בסוף תהיה אצבע, לא תהיה עין, אל תדאגי. תכף נגיע לזה. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים. נראה לי שכל מילה של ננסה לתאר בה, דבקות באלוקים, רגש בעבודת השם, כל המילים האלה הן חשובות, אני לא מזלזל בהן. במשוואה זה קטן מהמילה נשמה. בנשמה זה עוד יותר גדול. הנשמה של היחידים, הצד הכי עליון של החיים הרוחניים שלנו, נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים, את המהות של החיים, מה שאצל אומות העולם באמת תפרוש מהלאומיות, או לפחות תצנן את הקשר עם הלאומיות. בישראל הפוך. ככל שאתה יותר שוטל את עצמך במסגרת הקיבוצית שנקראת עם ישראל, וזה לא כרטיס מגנטי של חבר מועדון, המשך הפסקה תגיד שיש לזה הזנה, יש לזה צינורות הזנה לאיך עושים את זה. אתה צריך לחיות על פי תורה ומצוות. כי מה זה תורה ומצוות? זאת התרבות הישראלית. תורה ומצוות, ככה עניים ישראלים.
אז זה לא רק כאילו להיות כללית, יכול לבוא אדם להגיד, אני כללי, אני עושה לעם ישראל, אני לא משנה, אני עושה מצירים עכשיו למען עם ישראל או עושה דברים למען.
נכון, לא בהקשר הזה,
כאילו מצד עצמו בטוח שהוא הכי כללי בעולם.
נכון.
אבל בעצם הוא עצמו,
וגם אפשר להגיד הפוך, וגם אפשר להגיד הפוך לגמרי. יש מישהו שהדבר היחיד שהוא עושה זה כל היום 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, זה בדלת אמות הכי מצומצמות שלו. לפעמים, שוב, הכל בכנות, אין לנו עסק עם שקרנים, אבל הכל בכנות, לפעמים זה מה שבן אדם צריך לעשות, והוא לא יוצא מהבית, הוא לא עוזר לשכן שממולו, הוא לא עוזר, כי הוא לא יכול. אבל הוא כולו מרגיש את עצמו חלק מהאורגניות הזאת. זה לא שאלה כמותית, האם אני מתנדב כאן וכאן וכאן וכאן, או מסתגר אצל עצמי. השאלה זה שאלה תודעתית, למה אני שייך? הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. ואם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, ולהינתק מהאומה זה לא חייב להיות עכשיו בלרדת מהארץ, זה כמובן בכלל, אבל אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, הכוונה לא לשים אליה לב, לא לשים לב. יש פסקה באורות, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות. אתה אומר לא, אני אובייקט מצד עצמי, אז זה נקרא סוג של להינתק מהאומה. יש דרשה ידועה אצל אחינו האשכנזים, נגיד אותה בקיצור נמרץ, בשולם זוכר, שכתוב שברית המילה זה יתהלך לפניי ויהיה תמים ביום השמיני, ויוצא שאין לך תינוק שעושה ברית מילה אלא אם קודם כל הוא עובר אצל שבת המלכה, נכון? אז כדי להיות הולך לפני השם בתמימות, אתה צריך לעבור שבת. אז הדבר תורה הכי מפורסם אומר, זה שאי אפשר, המדרש אומר, אי אפשר לבוא אל המלך בלא לעבור קודם כל אצל המטרונית, אצל המלכה. אתה לא יכול לבוא אל המלך אם אתה לא בדרך שבת, דרך כנסת ישראל. אין דבר כזה. כנסת ישראל זו שפעה, זו זרימה של חיים בצבע מסוים. אתה על המסלול או לא? זה משל השחל בהוצאה התרופות בקוזרי. אתה על המסלול של כנסת ישראל או על המסלול שלך? ויכול להיות שיש לך כוונות טובות, באמת יש לך כוונות טובות, וגם חוץ מכוונות טובות יכול להיות שגם יש לך תביעות צודקות, אבל בסוף השאלה היא האם אתה על המסלול של המטרונית שמכניסה אותך למלך. וככל שאתה יותר תהיה אוגד את נפשך, מרגיש אגוד גביה של כנסת ישראל, אז אתה נפתח לך אפיק של זרימה של חיים. איזה חיים? של דגלים וטנקים. קודם כל אולי זה דבר חשוב, אולי זה דבר חשוב, אבל אנחנו לא מדברים על זה. זורמים בך עכשיו חיים, דרכה בך חיים אלוקיים, חיים של אידיאל אלוהי, חיים של נצח, חיים של עולם הבא. עכשיו בוא נחזור לפסקה שפתחנו בה. בלאומיות יש חיסרון, זה לא שם לב אל הפרט, נכון? בישראל לאום זה שם משתתף. אנחנו לא, כמו שאמרנו, קבוצת אוהדים של שיקגו בולס ויאללה חבר'ה תעשו את מה ש... צריך להבין, אני אגיד את זה ככה, הפרט קשור לכלל יותר ממה שהוא קשור לעצמו. הקשר שלי עם הכלל, כלומר עם זרם החיים האלוהי שפועם בעם ישראל, הוא יותר גדול עם הנטיות שלי ביחס לעצמי. לא שאני מזלזל בהם, אני לא אומר אז תוותר עליהם, אם הן טובות אז לא לוותר עליהם, אבל בסוף הן רק מנסות להתקרב לנקודה הכי מהותית שלי. הנקודה הכי מהותית שלי זה להיות כללי. הנקודה הכי מהותית של טיפה בים זה שיש לה את התכונה של הים, זה הנקודה הכי מהותית שלה. טוב, אז יש לה צבע קצת שונה כי היא באזור כזה לעומת חברה שלה שבאזור אחר, בסדר גמור, אני לא אקח לך את הצבע כטיפה, אבל הנקודה הכי מהותית גם שלך וגם של חברתך מהצד השני של האוקיינוס זה שאתם אותו ים, וזה הנקודה הכי מהותית בך. והנקודה הכי מהותית באדם, התאווה הכי גדולה לקרבת אלוקים, היא צריכה לבוא דרך פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, דרך שערי הגוי הצדיק, נודע בשערים, באותם שערים שם יוודע בעלה, וכנסת ישראל רק דרכה. עכשיו אני קצת מזדרז. אז עכשיו יש לנו מצב, זה נכון, אנחנו לא מכחישים שתורת ארץ ישראל, כותב הרב קוק באורות התורה, ואת זה מי לא מכיר להגיד, מי לא יודע לציין, תורת ארץ ישראל, ושם הסיפור של הרב עם הרב הנזיר, שהנזיר שאל אותו מה בין הרב לבין חבד, הדרשות שלך מאוד דומות לחבד. אז הרב ענה לו, אני בונה האומה, ותורת ארץ ישראל היא תורת הכלל ולא תורת הפרט. אז מה עם זה? ודאי שזה נכון, אני לא בא לשנות את הדברים הידועים מראש כבר משיעור א'. ודאי שהרב קוק מעמיד תורה שיש בה, כמו שרבי אלצייטלין אמר, גילה את האורות, כן, הארי הקדוש גילה את האורות בעולמות, הבעל שם טוב בנפש, הרב צבי יהודה מוסיף, הגרא בתורה, והרב קוק גילה את האורות באומה. זה ודאי נכון, זה ודאי שהעיסוק של הממלכה הישראלית, מלכות ישראל, מדינת ישראל, זו הבשורה של תורת ארץ ישראל. אבל המחשבה שזה דוחק הצידה את הבקשה האינטימית של הפרט, של הרוממות שלו, של ההתחדשות שלו, על זה באנו לדבר, שזה ודאי לא נכון. כי אם כנסת ישראל קמה לתחייה, זה אומר שנקודה שאני כפרט יכול עכשיו לספוג היא עוד הרבה יותר גדולה ממה שהיה לי בגלות. זה לא שמה שהתחדש זה תורת הכלל, הפרטים אין שום חידוש, כבר מה, בעל התניא לא דיבר על הפרטים, ודאי דיבר על הפרטים, לא, ודאי שיש חידוש עצום בחייו של הפרט. למה? כי המקור של הנביאה, של החיים האידיאליים שיכולים לזרום לתוכו, המקור הזה עכשיו גואש, עולה על גדותיו. אז עכשיו הפרט, האצבע, יכולה לקבל חיים שלא זרמו עד הנה. בואו נראה את זה ונתקדם לסיום. כותב הרב במאמרי ראייה, חיי כנסת ישראל, כנסת ישראל נשמת האומה, האידיאלים של האומה הישראלית, ההולכים ומתחדשים, זה לא קורה בבת אחת, זה הולך, ההולכים ומתחדשים בארץ ישראל, מביאים אותנו לחדש ולרומם את תורת המלכות, חידוש בתי המשפט, מקדש, לא, מביאים אותנו לחדש ולרומם את מהלך ההיגיון והמחשבה שלנו. ההיגיון משתנה, האצבע עכשיו סוף 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 מסוגלת לקבל מניה של מה שראוי לאצבע. אז זה משנה את ההיגיון, את המחשבה. הצורה המיוחדת של חידוש זה צריך שתורגש בכל המקצועות כולם, ברמה הכי אישית, הכי פרטית. זה המקום להגיד את הדבר הבא. כתבי הרב, בחינה כמותית, רוב הפסקאות עוסקות בפרט. ברור. רוב גדול של הפסקאות עוסקות בפרט. אבל הכל יונק מתורת ארץ ישראל. הצורה המיוחדת של חידוש זה צריך שתורגש בכל המקצועות כולם, בין בהלכה, בין בהגדה, בין בכל ערכי המדע, כל מה שמחכימים. והמוסר, המוסר מתחדש, החיים האישיים, המוסריים, החיים המשפחתיים, הזוגיים. אוי ואבוי אם הם לא יקבלו חידוש. זה כאילו חס ושלום הייתה אצבע בגוף מת, אז מה קורה? נרכבת, כלומר כמה שהיא מסוגלת לקלוט, קולטת ובסדר, אבל עכשיו הגוף חוזר לחיות, אז ודאי שזה אמור לייצר שינוי של חיים חדשים באצבע. הכל משתנה. האות שלי בתורה, ברור שהיא צריכה עכשיו להיות אות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר זוהרת. התוכן הכללי של חידוש זה צריך שיהיה ביסוס כל הרוחניות כולה על יסוד החיים הכלליים של האומה. עכשיו בואו תחדשו את הכל על בסיס המטבע האמיתית של כנסת ישראל, שאין לה אלא את אלוהיה, לית לה מגרמה כלום, אין לה שום ערך, שום ערך אין לכנסת ישראל שהוא לא אלוקי. פסקה הבאה, אם התחייה הלאומית, הנה הלאומית, לא תחדש לנו הערה בתפילה. אני, זה קצת נושא שמרגיז אותי, מדברים הרב קוק, אני לא מבין איך זה לא מעורר אוטומטית תביעות לשמירת העיניים, לשמירת הלשון, לעדינות, לאצילות. מה, הרב קוק זה רק ארונות על הכתף או השתלבות במערכת המשפט? הפוך, זה הסוף. מי שתופס את הרב קוק רק בדוגמאות שנתתי, זה חוסר. אתה קורא פסקה באורות, אתה עוד בצ'ופצ'יק של האלף של האלף בית, אתה כבר אמור להיות הרבה יותר תובע מעצמך, לשמור על העיניים, לשמור על הלשון, לשמור על טהרה, לשמור על קדושה. מאיפה התכנים האלה נובעים? אבל כיוון שזה לא ככה, לא מבינים את זה ככה, האמת, בגלל חוסר לימוד מסודר, לא בגלל שום דבר אחר. סיסמאות כן, אבל מי שילמד מסודר הוא גם יתגבר על סיסמאות. אז בחיים זה לא יהיה ככה. ודאי שספר אורות זה אחד הספרים שהם הכי דוחפים את האדם להתאהר ולהתקדש, להתפלל. שום קומזיץ לא יכול לייצר תפילה כזו כמו של מי שחי את אורות, ואני אין בעיה עם קומזיץ, בואו נעשה, אבל שום קומזיץ לא יכול להפיח רוח כזו בתפילה, כי שמה בספר אורות, שמה יש זוהר של האידיאלים, שמה עם ישראל חי, שמה יש מקדש בנוי. אז שמה החיים הרוחניים הם מפקים. אז אם התחייה הלאומית לא תחדש לנו הערה בתפילה, הערה בתורה, הערה בדרכי מוסר והקשבת האמונה, את כל הצדדים הכי הכי אישיים, הכי פרטיים. אם היא לא תחדש, איננה עדיין תחייה אמיתית. היא אולי תחייה של מתלהבים שיש להם תמונה של הרב קוקו בבית, ואומרים תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל וזה, ואנחנו החרדים לא עושים צבא בכלל וזה, ו... זה חוסר הבנה מה זה תחייה לאומית בישראל. מה קם לתחייה? איננה עדיין תחייה אמיתית אם התחייה לא תחדור בלבבות שהם נתונים למסע נפש רוחני כולו, לתקוות קדושות שמימיות. כשאנחנו מדברים על תחייה לאומית של ספר אורות, אז לא נעים לתת את הדוגמה הבאה, ואני ניתן אותה. הרב קוק, הוא יהיה מישהו שיהיו יותר גדולים ממנו, יהיו אנשים, יהיו נביאים, יהיו בו נביאים, אולי הנכדים שלנו, אולי הילדים שלנו. זאת תחייה לאומית, זה המשמעות של עם ישראל חי. הפרט יש לו איזשהו משהו יותר מהותי בחייו מאשר להיבלע ברוח ישראל? אבל זה לא להיבלע ברוח ישראל כמו שאמרתי במנגינה האחורה הזאת של פשיזם, אלא בקודש ישראל להשם ראשית תבואתו, חיי הקודש שפועמים באומה. זה הצדיק שלנו, האומה היא הצדיק שלנו, בה אנחנו מתקשרים. איננה עדיין תחייה אמיתית אם התחייה לא תחדור בלבבות שהם נתונים למסע נפש רוחני כולו, לתקוות קדושות שמימיות, אשר מתוך מרחקה מהעולם ויושבה ואינם מתמזגים עם החיים הרגילים. קורא את הפסקה האחרונה, אלול מתחיל להידפק על דלתותינו. צריך האדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה. אני אגיד את זה קצת בצורה גם כן פרובוקטיבית. חשבתי ששיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה עכשיו? שיוויתי כנסת ישראל לנגדי תמיד? ואני עונה כן. אם אנחנו מבינים איפה אלוהים מתגלה, איפה הוא שוכן? הוא שוכן בנשמה של כנסת ישראל. אם לנגד העיניים כל הזמן תעמוד התמונה של גובה החיים הכנסת ישראליים, אז אתה זוכה לתשובה, כי אתה רואה את אמא, האומה, אתה רואה את הגובה שלה, אתה רואה את האצילות שלה, אתה רואה את הטוב שלה, אתה רואה את האידיאליות שלה. זה מיד מוליד בך הרהורי תשובה, ומה איתי? אני יכול להתפנות לשטויות שלי, לבזבוזי הזמן שלי? אתה רואה את רוח הטוב של כנסת ישראל, ודאי שזה הופך את התפילה שלך לאירוע אחר, ודאי שזה הופך את ניצול הזמן שלך למשהו אחר, ודאי שזה הופך את עבודת המידות שלך למשהו אחר. אבל הכל יונק משם. הבקשות הכי הכי עמוקות, הכי אינטימיות, הכי שורש נשמתיות של היחיד, הוא ימצא אותן רק בקישור עם כנסת ישראל, רק בקישור עם הכלל. אני לא אומר שהוא חייב לגור על גבעה, אני חושב שצריך מאוד מאוד להיות אכפת לו מה קורה עם ההתיישבות, כי אם לא אכפת לו מה קורה עם ההתיישבות, לא כל כך אכפת לו מהאומה. ובזה הוא זוכה לתשובה, כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו שהם נובעים ממקור, תראו מה כתוב, שהם נובעים ממקור ההתנקרות שהתנקר לאומה האלוהית. חשבתי שנובעים התנקר, למה הוא חטא? כי הוא שכח את השם. לא, הוא התנקר לנקודה הכי פנימית שלו, שהיא מה? שהוא בן לאומה הישראלית. הביטו, קראנו בהפטרה, הביטו אל צור חוצבתם, ממקבת בו נוכרתם, שצור חוצב הוא מקור כל הטוב שבו, כל הטוב שבך, כל הטוב שאתה מבקש לפתח, להרחיב, לשכלל, זה נמצא באמת במקור, בכנסת ישראל. יוצא שיש המון מקום לפרט במשנת הרב קוק. אני חושב הפוך. הפרט הכי יכול למצות, ואני לא אומר רק במשנת הרב קוק, כי את זה סיימנו כשהיינו ילדים באמצע שיעור א' או ב', לחשוב שהחיים הם רק כתבי הרב קוק. אבל אני אומר מבחינה עקרונית, אם אתה מבין שכשאנחנו עסוקים בתחייה של כלל ישראל, בתחייה של כלל ישראל, וזה נשמע לך משהו מנותק מהבקשות העדינות של עבודת השם האישית שלנו, אז אני אומר יש פה טעות בניווט. צריך לחשב מסלול מחדש ולהבין מה הכוונה של התחייה הלאומית של ישראל, מה הכוונה של שם ישראל שחוזר לזרוח בעולם, חוזר הצינור המרכזי של הופעת אלוקות בעולם להופיע. סוף סוף יורדים מים של מאלוהים חיים לתוך העולם. קפוץ למים, קפוץ מבחינת ביטול האישיות שלך לזה, ועכשיו תמצא שם את כל הצבעים והגוונים של מה שהאות שלך בתורה, בוודאי שזה חשוב להקשיב לזה, מבקשת. ובזה נזכה לתשובה שלמה. טוב, יותר ממה שאמרתי עוד יש לי לומר, כפי שפתחתי סוגיה רחבה, אבל איזושהי סקיצה כללית של הסוגיה יש לנו ביד, בעזרת השם הזדמנויות נפתח אותן כמו שצריך. טוב, יישר כוח, לילה טוב.